השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
בוקר טוב לכולם, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, אי רצון. מה שלומכם בבוקר הזה? אני מקווה שטוב. מתחים לכיוון הצפון, מהרקטות, כנראה עשינו שם בלגן אתמול בלילה. בקיצור, אנחנו רוצים בעזרת השם להתחזק היום, לדבר על מושג הכפול עשר. מה זאת אומרת? יש ספר שמדבר על כפול עשר. אפקט כפול העשר, ננסה להבין מה זה נוגע אלינו. ננסה להבין איך מסתכלים על לחץ. לחץ זה טוב או לא טוב, כבוד הרב? האם להגיד, תירגע, תירגע, קח כמה נשימות עמוקות, או להפך, תקשיב, תן בראש, תן מה לחץ. לא יודע. בואו ננסה להבין איך עושים את זה, איך לא עושים את זה. מה קשור לבצלאל? בצלאל לא הבית ספר ל, אלא בצלאל בן אורי, בן חור, שעכשיו מקבל את המשימה לבנות את המשכן. תסבירו לי בן כמה הוא היה, מי שיודע בן כמה הוא היה ולמה הוא זכה, זה מה שאני רוצה להבין היום, איך זה נוגע לכל אחד מאיתנו. לכן איתי באולפן, לא אחר מאשר מוטי קופפר הטכנאי, אני פנגר מחו המיקרופון, ויקיריי, בואו נתחיל. אז כך, אולי נתחיל מתים בצלאל. פרק קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור, למטה יהודה, ועמלה אותו רוח אלוקים בחוכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה, לחשום החשבות, לעשות בזהב, בכסף, הנחושת. בצלאל מקבל את המשימה. גם ארון, גם הצשיטים, כל הדברים בעצם לבנות את המשכן, משימה לא פשוטה בכלל. דיברנו על זה בפרשה שלבו שעבר, איש שנשאו ליבו, אנשים שלא בכך למדו את זה, הוא כל שכן. ולכן אנחנו רוצים לשאוף להבין איך בן אדם, איך בחור, איך ילד, בעצם לוקח על עצמו את המלאכה וקופץ למים. כי בצלאל חז"ל אומרים, בן כמה הוא היה? מה אתם אומרים? בן 30? צריך כל בחור רציני, בן 27, בן 19, בן 18, בן כמה בצלאל היה? אומרים חז"ל, בצלאל בן י"ג שנים היה. זאת אומרת, כל החבר'ה של הבר מצווה, תחשבו, ילד בר מצווה, אתם מכירים ילד בר מצווה? תנסו לחשוב את הבן שלכם או את הבן של השכנים. ילד בר מצווה אומר למשה רבנו, אני בפנים. בוא, תגידי מה לעשות, סדר את העניינים. מה זה הדבר הזה? איך ילד בר מצווה זוכה, ומה מייחד אותו מבין כולם? מן הסתם הרי הוא לא היה היחיד, נכון? הוא לא היה היחיד שעשה בר מצווה, והיו הרבה מאוד ילדים בתקופה ההיא שעברו בר מצווה מן הסתם. בגיל הזה היה חתך אוכלוסייה מאוד גדול, ובכל זאת הוא נבחר. למה? למה דווקא הוא? אז מעבר לזה שנשאו ליבו, כנראה שזה כן מגיע ממנו, אבל יש פה עוד זכות אבות שחזל אומרים בצלאל, בן אורי, בן חוד. אומר המדרש כך, ראו, נתתי בשם בצלאל בן אורי בן חור, מה צריך להזכיר כאן? אומר, למה צריך את כל השושלת של משפחה? אומר המדרש, למה בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה? מה כל הדברים האלה? אלא שנתן נפשו לקדוש ברוך הוא. מה זאת אומרת? בשעה שביקשו לעשות העגל, אומר המדרש, עמד חור כנגדם וגער בהם. תקשיבו, חור עושה מעשה, למעשה הוא נעמד פה מול כל העם, תחשבו שעושים פה עגל, משה רבן לא נמצא, חור עוזר אומץ, גוער בהם, ועמדו עליו והרגוהו. לכאורה לא יצא מזה כלום, אתה רואה, סתם עשית בלגן, סתם צעקת, סתם, נו, מה הרווחת מזה? מה הרווחת מזה? סתם הוא לא חשב מה הוא ירוויח מזה, הוא ראה שיש פה איזשהו בלגן, והוא נכנס לתמונה, חתר למגע, ורצחו אותו אצלנו הרב. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, אני פורע לך. סמם המדרש אומר, כל בנים שיצאו ממך, אני מגדלם בעולם. שמעתם? זאת אומרת שיש פה בחינה מאוד חשובה של זכות אבות, וזה דבר שצריך לחזק אותנו, יהי רצון שגם אנחנו נזכה. גם הכוונה היא שגם הרי כל אחד מאיתנו עומד בניסיונות. והניסיונות הם קשים, והם מאתגרים, והם מבלבלים. ואתה אומר לעצמך, אם היה לי רגע שנייה, אם נחשוב טיפה, לקבל מוטיבציה. המוטיבציה שלנו צריכה להיות בין השאר איך הייתי רוצה או מה הייתי רוצה להוריש לילדים שלי. אתה יודע, מדברים על ירושות, ישאיר להם בית כזה, ישאיר להם זכויות בזה, לא יודע מה. מה אנחנו משאירים לילדים שלנו מבחינה רוחנית? ולזה כל ניסיון שהאבא או האמא עומדים, בעיקר ניסיונות קשים, בעיקר התגברויות. עכשיו, אין אף אחד מאיתנו שהוא לא מושלם, כן? ברור שיש מעידות ויש נפילות לפעמים, אבל במידה ואדם באמת מוסר נפש. לכאורה אצל חור זה היה פעם אחת, לא תגיד שהוא, זה דרכו בקודש הייתה. תמיד הוא היה עומד בפרץ, כל פעם היה עשרות סיפורים כאלה. לא, סיפור אחד. אז למרות שזה רק סיפור אחד, אתה רואה שזה נותן כוח לדורות. אז גם אנחנו, בוא נסתכל על כל פעם שאנחנו מתגברים, כל פעם שאנחנו מבליגים, כל פעם שיש לנו ניסיון ואתה אומר, די, אני לא יכול. עכשיו, ואתה בכל זאת אומר בניסיון, ואתה רואה שלא יצא לכם איזשהו דבר. חור יכול היה להגיד, נו מה, סתם מסרתי נפש, סתם אני יכלתי לשתוק, בסדר, נו, אז יעשו דגל, בעש שלהם. מה קרה? מה, אני לא יכול לעמוד מול כולם, גם במלא, אני בן אדם אחד, תחשוב, זה עם ישראל. לא יודע כמה עבדו בעגל, 3,000 בפועל, אבל תחשוב, זה אלפי אנשים, מה אני יכול לעשות? מה, אז אני אצעק, יופי, גדי לי, לך משיגנר, מה אתה עושה בכלל? בכל זאת, חור לא עושה חשבון, הוא עומד מולם, הם הורגים אותו, ובסופו של דבר, בורא עולם, תדע לך, אומר, אם אתה עושה מעשה של מסירות נפש, אין מצב שאתה תפסיד. אז ילד בן 13 מקבל את השליחות לבנות המשכן, והקדוש ברוך הוא ממלא אותו רוח אלוקים, בחוכמה, בתבונה ובדעת. תקשיב, הבן אדם יוצא עם כל הכלים, אבל מן הסתם זה מאוד מלחיץ לבנות משכן, לא יודע. תחשוב, זה לא משהו, כן, אין שום בעיה, עשיתי כאלה הרבה בחיים שלי. זוז, תן לי שנייה, אני מסדר את זה. לא, זה פעם ראשונה. פעם ראשונה, ולמעשה כל העם מסתכל עליו, משה רבנו לצידו, זה לא פשוט, זה לחץ מאוד מאוד גדול. אוקיי, מה הבא עם לחץ? הרי ילד שעכשיו צריך לעבור איזה מבחן מסוים, או יש לו איזושהי פרזנטציה, זאת אומרת, לא יודע, עכשיו הוא למד פסנתר או אורגן, ועכשיו החליטו לעשות מופע אורגנים. כל האורגניסטים, הם עושים מופע אחרי 3 חודשים שהם למדו, הם הולכים לעשות עכשיו מופע להורים. והילד לחוט, והילד מתרגש. מה בדרך כלל אומרים לילד הזה? תירגע. בוא, קח כמה נשימות עמוקות, הכל בסדר, תירגע. מה זאת אומרת? ברגע שאנחנו מנסים להרגיע אותו, אני לא אומר שזה דבר רע לנסות להרגיע, אבל אנחנו בעצם מעבירים מסר גלוי או סמוי לילד, לחץ זה דבר לא טוב. תפסיק עם זה מיד עכשיו. אתה חייב להירגע. מיד להירגע עכשיו. יופי. אז אנחנו משדרים לילד, לחץ זה שלילי, לחץ יערוס לך. האומנם? האם באמת לחץ דבר לא טוב? אז אני אגלה לכם. הלחץ הוא בגדול כלום. השאלה איך מתייחסים ומסתכלים ללחץ. האם אני מגיב ללחץ בתגובה כאיום, או בתגובה כאתגר? שימו לב טוב. לחץ יש בעבודה, בלימודים, בבריאות, בפרנסה, עם האישה, עם הילדים. לא משנה מה, יש לחץ. האם הלחץ הזה זה איום כלפיי? שכלפיו אני צריך להתמודד ואני צריך לברוח ואני צריך להתגונן וכדומה? או שזה אתגר? תקשיב, חוויה, בוא נראה מה יהיה פה. שימו לב טוב. נעשה מחקר. ספורטאים. הכניסו אותם למעבדה, הושיבו אותם על אופני כושר ויאללה תנו בראש. ותבינו שהתחילו להריץ אותם כביכול על האופניים, ועבודה קשה, באמת, 10 דקות, 15 דקות, הם מזיעים במעבדה, באמת יורקים דם, ואז, ברוך השם, סיימו את הניסוי, 25 דקות של רכיבה אינטנסיבית, נותנים לרד מהאופניים, מקלחת, ונותנים לשתי קבוצות, חליקו אותם לשתי קבוצות, כל קבוצה מקבלת שייק, אבל מה ההבדל? קבוצה ראשונה מקבלת שייק וניל. בלי להזיל ריר עכשיו, אבל תנסו לדמיין שייק וניל. אתה יודע מה הרב, אני לא אוהב וניל. בוא הולך על וניל שוקולד עם קצפת למעלה, עם פירה שוקולד. שייק טעים ברמות אחרות, מפוצץ סוכר, מפוצץ שומנים, נהדר. זוהי הקבוצה הראשונה, אחרי שהם רוכבים על האופניים, מקלחת, הם שותים שייק כזה. מפוצץ לא רק סוכר, מנסתם גם קלוריות וכדומה. קבוצה שנייה, קיבלו שייק ירוק. הופה, שייק ירוק, איזה תפוח תחון, ספירולינה, אני לא יודע עוד כמה דברים, נבט חיטה. יפה מאוד, עכשיו... אבל טעים, בוא, לא שאתה גדושים, זה גועל, לא, השייק הזה היה טעים. שני השייקים טעימים, אבל שייק אחד, שוקולד, וניל, קצפת וכדומה, שייק שני, שייק בריאות, ירוק, אחי לפנים. נדע, מה היו התוצאות לפי דעתכם? מה היו התוצאות של שתי הקבוצות? אז כמובן שהם, כיוון שהם גם ספורטאים, הם יודעים מה הם ההשפעות של כל מאכל כזה או אחר, ואני אגלה לכם מה ההשפעות. אדם ששותה או אוכל משהו מתוק, בפרט עם סוכרים רגילים, לסוכר לבן וכדומה, עם פחממות ריקות זה נקרא, בדרך כלל מה שיקרה, יעלה רף האנרגיה שלו זמנית, ואחרי זאת תהיה צניחה מאוד מאוד גדולה. זוהי הקבוצה הראשונה ששתתה את המילקשק הזה, וניל, קצפת, שוקולד וכדומה. הקבוצה השנייה ששתתה את השייק הירוק, אבל מדגיש, בלי לחץ, זה היה, היה, היה טעים. זה לא שזה היה גועל נפש וזה כאילו תענוגות העולם הזה, אלא שניהם היו סבירים, נקרא לזה, נחמדים אפילו. אז הקבוצה ששתתה את השייק הירוק, באמת נצפו שסך הכל האנרגיה שלהם נשארה סבירה, ונשארה על, על, על רבה טובה, וככה זה היה. יופי. מה מיוחד בניסוי הזה? אני אגלה לכם. ששני השייקים למעשה היו אותו דבר. מה? הם היו אותו דבר. זה היו אותם מרכיבים בדיוק, רק השתמשו בכל מיני חומרי צבע וטעם וכדומה, אבל למעשה המטען האנרגטי או הקלורי או התזונתי היה זהה. אלו היו אותם חומרים בדיוק, רק בצבע ובאפיון שונה. אבל למרות שזה היה אותו שייק, וזה היה אמור לגרום את אותה תוצאה לשתי הקבוצות, אני מזכיר, קבוצה ראשונה ששתתה את הקצפת שוקולד, לא, 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 הרגישו עלייה ברמה האנרגטית לכמה דקות, ולאחר מכן צניחה מאוד גדולה של חלישות, של עייפות, שזה מה שמצופה למי ששותה כזה שייק של סוכרים מאוד גבוהים, פחמות ריקות וכדומה. והקבוצה השנייה ששתה את השייק הירוק, הרגישה, אתה יודע, הרגשה טובה, ממוצעת, נחמד, יחזור להם את מקום שצמחה תזונתית, אבל בפועל שתי הקבוצות שתו את אותו שייק בדיוק. זאת אומרת, זה כמעט לא משנה מה קורה איתנו, אלא איך אני תופס את המציאות. מה אני אומר לעצמי? מה אתה רואה או מה אתה אומר, זה לא משנה מה, אבל הרעיון הוא, האם יש לי עכשיו שייק בריאות, או יש לי שייק עכשיו של סוכרים וכדומה. ברור שאם אני אשתה באמת שייק של סוכרים, גם אם אני אגיד עצמי בראש, זה שייק בריאות, זה שייק בריאות, זה לא יעבוד. אבל ברעיון, שימו לב טוב, כאשר שני הדברים היו אותו הדבר, השאלה היא איך אני קורא לזה. באותו דבר בוא ניקח את זה ללחץ. האם לחץ זה דבר חיובי או שלילי? האם זה איום או אתגר? ותבינו את השאלה הזאת מאוד מאוד קריטית. כי למעשה הלחץ זה מציאות. אני עכשיו צריך להספיק, לא יודע, יש לי תוכנית בבוקר, או אדם צריך להגיש שזה עבודה, או יש מבחן, או לא משנה מה. יש מציאות של לחץ. יופי, הלחץ הזה, מהו כבוד הרב? הוא שייק של בריאות או שייק של קצפת? זה אותו לחץ בדיוק. השאלה איך אני קורא לזה? האם זה איום או שזה אתגר? נסביר מה ההבדל. אם זה איום, בדרך כלל כאשר אדם מאוים ממשהו, המוח שלו די משתתק. מה זאת אומרת? המוח היצירתי שלו בוודאי. הוא לא עכשיו חושב פתרונות בחוץ לקופסה, הוא לא חושב על בואו ננסה לפתח משהו, בואו ננסה לראות מה הדבר הנכון לעשות. בדרך כלל המערכות שלו, הלא הכרחיות, הכרחיות, כלומר, למשל מערכת החיסון או מערכת העיכול, הכל עכשיו משתתק, תקשיב, אין לי זמן לטפל בכם עכשיו, אין לי זמן לא לאכול, לא לחשוב יצירתי, לא שום דבר, אני צריך לשרוד. אז אם המוח שלי מפרש משהו, בכלל לא משנה מה, כאיום בגדול, היכולת התפקודית שלי, והכוונה התפקודית ברמה האינטלקטואלית, היא נפגעת. ולכן אם אני מפרש לחץ כדבר שלילי, כאיום, אני בלא משים, בלא מודע, פוגע בעצמי ובתפקוד שיבוא לאחר מכן. אבל אם אני לוקח לחץ כאתגר, תקשיב, וואלה, בוא נראה מה יהיה, בוא ננסה, חוויה. אז אם אני לוקח את הלחץ, את העומס, כמשחק, כאתגר, פה לא רק שזה לא מזיק, אלא זה נמצא שזה מועיל. למשל, אם כבר עסקנו בספורט, לקחו שחיינים. שחיינים שהיו צריכים עכשיו להתחרות אל מול קהל, וכמובן שלפני התחרות בודקים להם מדדים רפואיים ורואים שהדופק שלהם עולה. בסדר? מהלחץ, הכל טוב. קבוצה אחת, אמרו להם, יו, הלחץ דם עולה? אוי ובוי. הדופק שלהם עולה? אוי ובוי. ברגע שקצת הלחיצו אותם, ונתנו להם הרגשה שהלחץ שבא לידי ביטוי בתופעות הפיזיולוגיות הגופניות, למשל, דופק עולה, אמרו להם, תקשיבו, זה לא טוב. זה, מה יהיה? הם ביצעו ביצועים פחות טובים. אבל, קבוצה במקביל, שלימדו אותם לומר, תקשיב, הדופק שלך עולה, כל הכבוד, תקשיב, זה יוצא ממך ביצועים עוד יותר טובים מיום רגיל, מצוין, דופק עולה, סימן לביצועים עולים. אז הקבוצה שנתנו להם את ההדרכה הזאת, אכן ביצעו ביצועים טובים יותר, ולא רק ביצועים טובים יותר, גם הרגישו טוב יותר לאחר מכן, בסדר? אז שימו לב טוב, לחץ יש. איך אני מתייחס ללחץ? האם איום או אתגר? זו הבחירה שלי. וזאת נקודה מאוד מאוד חשובה לזכור אותה תמיד. הבחירה שלנו זה לשיים, נשאול לתת שם למה שקורה איתנו. האם זה סוף העולם או תחילת העולם? כבר אמרנו את זה פעם. האם עכשיו אני צריך לחפש את הבינוניות או לשאוף למקסימום? ולכן, יצא ספר שנקרא The Ten, זה כאילו, כפול עשר, כאילו, קוראים לזה the 10 times rule, כי בכל 10 כפול, מאמץ כפול 10, כל דבר שאתה עושה כפול 10. והרעיון של הספר הזה זה של גרנט קרדון, והוא פשוט אומר, תקשיבו טוב יקיריי, כדי להשיג ביצועים מקסימליים, כדי להגיע להצלחה, לא משנה מה, בתורה, להבדיל, בעסקים, בספורט, במה שתרצו, אתה צריך לעבוד קשה יותר מאדם הממוצע. צריך להיאבק פי עשר מאחרים, לכוון את המוח לפי עשר יותר הצלחה, ואז אם תשאף לו כוכבים, תגיע לערך, מה שנקרא. העבודה שלנו זה להבין שאנחנו לא באנו להיות פה עוד מישהו ממוצע, יקיריי. כל אחד מאיתנו צריך לשאוף מתי, חייב להגיד, מתי הגיעו מסע למסע אבותיי, רוצים לשאוף להיות מהעשירון העליון. יופי. אם אתה רוצה להיות מהעשירון העליון, לא משנה מה, בעולם התורה, או להבדי תבחר כל עולם שאתה רוצה, אם אתה רוצה להיות בעשירון הזה, וכדאי שתהיה בעשירון הזה, אתה חייב לעשות פי עשר מכל אחד. אתה צריך פי עשר יותר שאיפות, פי עשר יותר מאמץ, פי עשר יותר עשייה. וזו נקודה מאוד חשובה עבור כל אחד מאיתנו, כי לפעמים הרעה ואין לי כוח לזה. נו, עזוב אותך. אני בקושי שורד את היום-יום, אתה יודע, פי עשר, פי עשר, בוא, אני בקושי מתפקד. אז בואו ניתן שלושה טיפים איך אפשר בעצם לקחת באמת את הלחץ ולהפוך אותו למשהו חיובי. שוב, נחזור לילד עם המבחן או המופע, במקום להגיד לילד, תירגע מהמילה, בואו, קח כאן נשמות עמוקות, תירגע. ואז אני משדר לו שלחץ איננו טוב, אני יכול להגיד לו להפך, אתה מרגיש לחץ מצוין, זה יוציא ממך יותר פוטנציאל, זה יוציא ממך יותר יכולות, תחווה את הלחץ, נהדר, גם אבא בלחץ, זה בסדר גמור, לחץ הוא לא אויב, לחץ הוא אתגר. טוב, אז מה עושים? שלושה דברים, שלושה ועוד משהו בונוס. אז דבר ראשון, עצם הידיעה, עצם זה שאתם מקשיבים לי עכשיו, אתם שומעים, וואלה, באמת, לחץ זה יתרון, לא יודע, קשה, בסדר, אם הרב אומר, אני אקבל את זה, נהדר. אז עצם שאנחנו יודעים שהלחץ הוא יכול להיות גם חיובי, ואין עניין דווקא להוריד את הלחץ בבת אחת, אז אנחנו צריכים לדעת שזה כבר יכול להועיל לנו בהתמודדות, כאשר אני בעצם לוקח את הלחץ והופך אותו לאתגר, כמו משחק כזה. בואו נראה אם אני אספיק, זה דבר ראשון. דבר שני, כן כדאי להדביק את הלחץ למשהו שאתם אוהבים. תבין, אם ילחיץ אותי על מה שאני גם ככה לא אוהב לעשות, אז זה יצבן אותי, לא רק ילחיץ אותי, זה גם יצבן אותי. אז אם אנחנו רוצים למנף את הלחץ למשהו חיובי, צריך שזה יהיה משהו שילהיב אותנו. לא יודע מה, תוציא ספר, תכתוב חבורה, משהו שמלהיב אותך, ואז הלחץ יוציא ממך יותר פוטנציאל, יוציא ממך יותר יכולות, בסדר? אז הדבר הראשון, זה עצם הידיעה שלחץ יכול להיות גם כך וגם כך, ואנחנו בוחרים בתור, לראות אותו בתור אתגר, זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, חפשו משהו שמלהיב אתכם, בסדר? ואז הלחץ יועיל עבור הדבר הזה יותר. דבר שלישי, חייבים גם זמני מנוחה. כשאני אומר לחץ, זה לא אומר כל היום להיות בלחץ, לא, להבדיל. שריר גם נבנה מלחץ. הרי אם אתה רוצה לפתח שריר כזה או אחר בגוף שלך, אתה חייב להפעיל עליו לחץ כלשהו, כן? איזושהי התנגדות. ושריר שאין לו לחץ, אין עליו התנגדות, הוא יהיה אחרי זה יתנוון. אותו דבר גם המוח, אותו דבר האדם, ככה זה בעולם של הטבע. במידה ואתה לא מפעיל משהו, אתה לא מלחיץ משהו, אתה לא מפעיל לחץ עליו, הוא הולך ונשחק, הוא הולך ונגמר לך. אז מלך כמו אבל ששריר בזמן העבודה, אז הוא לא נבנה, אז הוא נהרס. מתי השריר נבנה? מתי האדם מפתח עוד את היכולת לגדול? זה דווקא בזמן המנוחה. כשאני אומר מנוחה, זה לא הכוונה חוסר עשייה, אלא זה עשייה מסוג אחר. ולכן מאוד חשוב, למרות שאנחנו מבינים שלחץ דבר מועיל, ולחץ דבר טוב, וזה יכול להוציא פוטנציאל, ואנחנו מגדירים לחץ כאתגר, אתה חייב במקביל זמני מנוחה. כי אם לא יהיה לך זמני מנוחה, בשלב כזה או אחר, האדם יישבר. זאת אומרת, אני רוצה למקד את הלחץ לזמן העבודה, אם יש, כן? לא חייב ליצור לחץ סתם, אבל כן, דדליין, כן להבין שאם אני עכשיו רוצה כזה ספק סחורה כלשהי, אם אני לא אלחיץ את עצמי, אז אנחנו נדחה את זה בדרך כלל כדרך הדחיינים המקצועיים, לשבוע הבא, לאחרי פסח, בלי נדבר איתי. אנחנו חייבים כן את הלחץ החיובי הזה, שיוצאים איתנו את המקסימום, אבל תמיד צריך לזכור את זה, שיש שלוש דרגות של לחץ. יש לחץ קל מדי, שלא עושה כלום, יש לחץ גדול מדי שאכן יכול לשתק, ויש את הלחץ הממוצע, שהוא זה שבעצם יכול להוציא את הפוטנציאל בצורה טובה ביותר. אז הנקודה השלישית היא זמני מנוחה. כמו שהשריר גדל דווקא בזמני מנוחה, גם האדם גדל בזמני מנוחה, חשוב מאוד לנוח. כשאני אומר לנוח, זה לא לשבת בטל, לא לעשות כלום, אלא זה עשייה מסוג אחר. גם שינה היא עשייה. בסדר? גם עכשיו אם אני קורא שהוא ספר יפה, ככה נרגע, לאו דווקא הספר שאני חייב לעבודה שלי, כי אז זה עבודה. משהו שאני קצת נרגע, יושב קצת בשמש, קצת שואף אוויר צח, או שומע מוזיקה קצת נחמדה, נהדר, זה זמן מנוחה איכותי וטוב, אבל לדעת שזה לא סתם בטלה, אלא זה עשייה מסוג אחר. אז הדבר השלישי, למרות שהבאנו שלחץ זה דבר אתגר וזה דבר חיובי וכן הלאה, אנחנו רוצים גם ליצור זמני מנוחה כדי שנוכל לגדול. והדבר הרביעי, זה, אני אגיד את זה בעדינות, אבל ברוב, רוב המקרים, האיומים שלנו הם קצת דמיון. מה זאת אומרת? אנחנו מאוד עושים סוף העולם מלא סוף העולם. זה נראה לנו שזהו, עכשיו את זה אני לא עובר, מה יהיה, איך אני עובר את היום הזה בכלל. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו לוקחים את הלחץ, ומנפחים אותו לממדים הרבה יותר גדולים. לכן נזכור שרוב האיומים שלנו, גם אם נגיד שיש פה איום, סליחה שאני אומר, זה איומים מדומיינים. מה הכוונה? הרב, זה לא מדומיין. זה כן מדומיין. אבל על מה זה מדובר? ואיך אפשר ליישם את זה ביום יום? כל זה ועוד אחרי הפסקה קצרה, וכבר חוזרים.
עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
טוב, תודה רבה שחזרתם אלינו, ואנחנו היום מדברים על לחץ, האם זה לחץ טוב או לא טוב. התפתחנו למעשה בבצלאל, בן אורי, בן חור, אמרנו ילד בן 13, בונה משכן, ריבונו של עולם, איך זה מצא? אז רואים שזה ירושה, זה ירושה מסבא, סבא חור, שעומד בניסיון, יש לנו שזה אפילו משבט יהודה, הרי זה מה שכתוב פעם, בן חור, בן למתי יהודה. למה מתי יהודה? יש פה את נחשון, בן עמינדב, אותו אחד שקופץ למים, חבר'ה, הים עוד לא נקרא, והוא הראשון מכל עם ישראל, היה שם 600 אלף לפחות גברים, 20 עד 60, ויש לך גם גברים ונשים וזקנים, אז אחד קופץ ראשון, תקשיב, הבן אדם הזה אומר, אני, הנה לי, יופי, אז אתה רואה שזה עובר בירושה, ובשלב מסוים, לאחד הנכדים או הנינים, לא משנה מה זה יתפס, שיקפוץ ראשון ויגיד, אני הולך לבנות את המשכן, אז בצלאל, בן אורי בן חור לבתי יהודה, ילד בן 13 שבעצם הולך לעשות משהו שגדולים וטובים מנו לא הצליחו. אז רואים פה שצריך קצת אומץ, צריך אומץ, וצריך לדעת שאנחנו רוצים לקפוץ למים ולא לפחד, ואף פעם לא יהיה משהו רגע של מושלם, אלא הקדוש ברוך הוא ברגע שאתה מגיע, אז ועמלה אותו רוח אלוקים בחוכמה ובתבונה ובדעת. זאת אומרת, זה לא שהיה לו מלא מלא לפני כן, היה לו פוטנציאל בוודאי, אבל הקדוש ברוך הוא גם ממלא אותו, כי אם אתה אבא ואומר אני רוצה, אז הנה אני, ואני מוכן לשלם את המחיר, ואני מוכן לעשות את העבודה, אז מגיעים לזה. לכן אמרנו שזה להבדיל, אבל ספר שנקרא כפול 10, כלל כפול 10, זאת אומרת, אם אתה רוצה להיות באמת בעשירון העליון, ותבחר איזה עשירון העליון שאתה רוצה, יהיה רצון שזה יהיה רוחני כמובן, אז אתה צריך להשקיע פי 10 מאחרים, חמוד, למה שאתה תהיה בעשירון העליון? כי מה? אין מתנות חינם, הכל זה מתנות חינם, אבל ברעיון אין חינם ברמה הזאת שיגעת ורק אז הוא מצא את התאמין. זאת אומרת שיש בחינה שאתה צריך להתייגע פי 10, עם שאיפות פי 10, עם מוכנות להקריב, אולי גם אפוא להקריב, פי 10 מאחרים, ורק אז אתה תגיע למה שתגיע. אז אמרנו אז רגע, אבל הרב, אתה מלחיץ אותנו, יופי, לחץ זה דבר טוב או לא טוב, על זה אנחנו מדברים. אז הלחץ הוא משהו שמבחינתנו בגדול הוא פער, והשאלה איך אנחנו מתייחסים אליו, כאיום או כאתגר. אז חינכו אותנו בתור ילדים שלחץ זה דבר שלילי, לכן אילו תירגע, תירגע, וכדומה, אם יש לנו איזה מבחן או איזשהו אירוע שאנחנו צריכים בו להופיע לפני קהל. אבל אם היו לו, מלמדים אותנו שלחץ זה מצוין, חבר'ה, לחץ זה אתגר, תסתכל על זה כחוויה, כדבר חיובי שיוצא ממך פוטנציאל שיעזור לך לגדל את עצמך. אם תבדוק אנשים שעשו שינויים בחיים, זה דווקא בתקופה מה זה קשה, מה זה לחוצה, אבל להפך הם הוציאו הרבה יותר ממה שיש להם, כי אתם מכירים את האנשים שלא עושים כלום, ובכל זאת מרגישים יש להם עומס נוראי, בסדר? ויש כאלה שאתה רואה שהם נמצאים בעומס ענק, אבל בכל זאת תפקדים ואפילו רגועים, מה קורה פה? אז ההסתכלות היא זאת שתקבע. ואמרנו אז איך עושים את זה? שלושה דברים למדנו עד עכשיו. הדבר הראשון אמרנו שעצם הידיעה שלחץ הוא לא בהכרח איום, אז אנחנו כבר זה מועיל לנו כדי להפנות את תשומת לב שלנו ליותר משהו חווייתי, משהו כמשחק, משהו כאתגר, משהו כדי שגדילה נהדר מצד אחד. מצד שני, כן, כדאי שהלחץ יהיה קשור למשהו שמלהיב אותנו. כי ברגע שזה משהו שמלהיב אותנו, אז יש לנו יותר עניין להשקיע בו, יש לנו יותר עניין להתפתח. כי אם אני עושה את זה ככפה עושד, מה שנקרא, זה בסדר, בוא נעשה את זה. אז גם לחץ, אתה מבין? גם שאני שונא את זה, גם לחץ, עזוב, אני עושה בכל. אז כן כדאי למנף את הלחץ, בעיקר בדברים שאנחנו רוצים, רק אנחנו צריכים איזשהו מניע פנימי. זה דבר שני. דבר שלישי, אמרנו, זמני מלוכה, לא חוכמה להיות רק בלחץ, ואחרי זה להתמוטט לי, ממש לא. צריך גם לישון, ולישון טוב, ואין לי שום בעיה, כי גם שינה זו עבודה, והראיה שהורמון הגדילה משתחרר דווקא בזמן שינה, וגם בחירה רוחנית. אז אנחנו רוצים לנצל את זה של, זה לא סתם בטלה, אני יושב, לא יודע מה, עושה שטויות בקיצור, אלא גם אם אתה צריך לישון או עכשיו לעשות הליכה או ספורט או דברים כאלה, זה גם בגדר מנוחה, רוצה לנגן משהו מצוין, גם בגדר מנוחה, אבל זה מנוחה מסוג אחר, בסדר? זה מצד שלישי. דבר שלישי, רביעי אמרנו כטיפ, שהרבה פעמים רוב האיומים שאנחנו מגדירים אותם כאיומים, סליחה שאני אומר, אבל זה לא סוף העולם, הרי בינינו תמיד יהיה לנו מה לאכול. בוא נהיה אמיתיים, רוב המאזינים לא ירעבו ללחם. נכון, נצטרך להצטמצם, נכון, לא יהיה לנו כסף לזה ולכסף לזה. אבל בינינו עכשיו כמעט ואין מצבים היום שאדם אין לו מה לאכול. אם הוא יסתפק בלחם ומים, תמיד יהיה לו ברמה כזו או אחרת. גם בינינו תמיד יהיה לנו גג מעל ראשנו. אנחנו לא הומלסים. רוב מי שמקשיב ישב, רובם של אנשים, אנחנו לא הומלסים. אז נכון, יש אי נוחות. נכון, קצת קשה. נכון, מה יהיה עם הפרנסה ועם השידוחים של הילדים וכדומה. אבל לא לעשות מכל דבר סוף העולם. יש לנו פוטנציאל של גדילה. יש לנו פוטנציאל של שינוי. יש לנו אפשרות באמת לעשות משהו שאולי לא עשינו עד עכשיו, בפרט במצב הקיים כרגע במדינה, למרות שיש אנדרלמוסיה וחוסר ודאות ואי אפשר לדעת, ורמדאן לא רמדאן, ומה יהיה, ואתמול היה עשיית נשמע ונס גדול שנעצר פיגוע שממש היה אמור, חס שלום, כן, לקרות בתל אביב, אותו מחבל הרום מג'נין. אז אתה אומר שהקדוש ברוך הוא שומר עלינו, והחיילים עושים את ההשתדלות שלהם, וגורמי הביטחון והמודיעין והשבק וכן הלאה. אז אנחנו צריכים גם אנחנו לדעת שזה לא הזמן עכשיו להתפנק, זה לא הזמן עכשיו לחפש נוחות. אנחנו בחודש אדר, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, ואם יש לך דין עם גוי זה דווקא באדר, אז אנחנו בזמן טוב כביכול, בזמן הכי טוב. אז בואו נמנף את זה לעשייה, לגדילה ולהתפתחות. אבל כרגילנו, אם אני שומע את כל הפרסומות סביב התוכנית שלי, אני מבין שהרבה מדברים על קורסים דברים כאלה, אז בואו נדבר גם אנחנו, מי שבאמת רוצה. יש לנו קורסים שבוע הבא, שבוע הבא יש לנו קודם כל ערב זה אפשרי. ערב זה אפשרי, זה כנס בנושא שינוי. זאת אומרת, כל שינוי עלי אדמות, תדעו לכם, יש להם לכל סוגי השינויים אותם שלבים. שישה שלבים שמי שלומד אותם ומי שמכיר אותם ויודע איך לעבור, א', לזהות באיזה שלב הוא נמצא לגבי השינוי שלו, זה לא משנה אם זה שינוי רוחני, או אם זה שינוי באכילה, או בספורט, או אישון, או מה שרק תרצו, זוגיות, לא משנה, כל שינוי שיש בעולם, ואין אחד מאיתנו שלא נמצא כרגע בשינוי כזה או אחר, יש מתודה מאוד ברורה, מאוד מדויקת, ונחקרת כמובן, איך אנחנו עוברים משלב לשלב, ואיך אנחנו באמת יוצרים שינוי שיחזיק מעמד. השבוע הבא, יום שני, זה כנס זה אפשרי. מעבר לזה, יש לנו את קורס הדגל, שהוא 12 מפגשים כמובן, זה מסע של 12 שבועות, אמרתם את הכלל, 12 שבועות, זה שנה, ככה מגדירים את זה במקום 12 חודשים, למצות כל יום, כל שבוע בפני עצמו, ואחרי פסח יש לנו גם את השלושה ימים, מי שרוצה את כל הפרטים על מה שמרכז הרב פנגר, הבית ספר לאיכות חיים, ככה הגדירו את זה. מי שרוצה להיות איתנו ולדעת פרטים על הכנס שבוע הבא, או בכלל, טלפון 1, כוכבית 8-26-8. בסדר? כוכבית 8-26-8. נשמח לראות אתכם עד כאן להיום. תודה רבה למוטי קופרי הטכנאי, תודה רבה לכם. נתראה משתמע בעזרת השם, תוכנית הבאה, מחר. כל טוב, להתראות.